בהלכה בלילה ל"ג בעומר חשבתי השבוע הנושא ראוי, מתאים להתגדר בה. יש מנהג קדמון שנהגו בעיקר הספרדים שבמדורת ל"ג בעומר לכבוד התנא ולפי רב שמעון בר יוחאי היו שורפים בגדים יקרים, ויש מהפוסקים שפקפקו במנהג הזה, ולכן היום נעסוק בסוגיה הכללית של בעל תשחית שכמדומני יפה בו עסקנו בה ברבים, וגם בשאלה הספציפית המוגדרת של שריפת בגדים לכבוד התנא רב שמעון בר יוחאי, האם יש בו חשש איסור או לא. אך הסמסויפה בסימן ריש למד ג' ביורדיה, בעצם שתי תשובות, ריש למד ג' וריש למד ד' ביורדיה, תשובות מאוד מעניינות שבהן הסמסויפה עורכת חשבונה של ירושלים מול הגליל. הסמסויפה מתרעם למה חסידה ויאן שמנטה שעלו לירת איסור להתיישבו בגליל ובצפון, וזה עורר מידת הדין כי הזניחו את ירושלים, לא רק משום התשובה של החסם סויפר, אני עברתי לפני כמה שנים לירושלים. והחסם סויפר בתוך כדי הדברים כותב שם שהוא שמע שבצוות עושים הילולה גדולה ושמחה בל"ג בעומר, היום שבו עול אור הגשמים ויחוי השמיימה, והחסם סויפר תמה על המנהג הזה, והוא כותב אף על פי שכוונותם לשם שמיים ובוודאי שכרם רב, אבל אילו הייתי שם, הייתי מן הפרושים ולא הייתי משתתף בשמחה זו. והוא רומז שם גם על הסתייגות מן המיני לעשות מדורות ולשרוף בגדים. הדברים מובאים גם בפסקי תשובה וירדי סמן ריש נ"א כמדומני בסיס קוטן ד'. יש תשובה חריפה מאוד של השואל המשף שכותב בסגנון הרבה יותר חריף מחסן סויפו. הסם סויפר אומנם מסתייג, אבל הוא כותב שכוונותם לשם שמיים הוא בוודאי שכרם רב. השואל המשף תמיה, והוא כותב שכושר סילוקים של צדיקים כפליידת בית אלוקייני, איזה שמחה זה, ויום הדהילול יום ההסתלקות של צדק או של תנא. ואם היו שומעים בעצתי, כותב השואל המשף, אני ערב להם שאילו היו לוקחים את הבגדים היקרים שהם שורפים והיו בוחרים אותם ומנזמים את הכסף בשביל אני אהיה לתסור, היו עושים מצווה יותר גדולה. השואל המשף כותב שם עוד שאין ספק בידו שאצל ארי הקודש בזמנו לא היו חוגגים, אלא היו מייחדים את היום הזה לתוירה ולתפילה ולתחנונים. ובמחיר את כבודוי הגדול והעצום של השואב המשיב שהיה מגידוי לענקי הפויסקים בגליציה בדורו, אבל כנראה שהוא לא ראה את השאר הכבונס של רב חיים איטל, כי רב חיים איטל בשאר הכבונס בדף פי זין מתאר את ארי הקודש ביום ל"ג בעומר, ומי יספר לנו איך נהג ארי אם לא רב חיים איטל כל מה שאנחנו יודעים מתאירות של ארי הקודש אינו אלא מפיו הקדוש של תלמידי הדוילם ומשקי מתוירת רבי לאחרם. ורב חיים איטל כותב בשאר הכבונו שהתרדי אכן היה שמחי גדולו, והרי פעם אחת היה שם שלושה ימים ולילות ועשו חלקות ונגלקו את התינוקות, והיום לא היה מיוחד רק לתוירת ולתפילת ולתכנונים אלא גם לשמחה גדולה. עוד זאת כותב שם רב חיים איטל שהיה אחד מחשובי המקובולים מצוות בזמן ההוא, שכל כך הצטער והתעבר על חול בן הבית שבכל יום היה אומר מאחם, לא רק בתשבו. אני משער שהכוונה לא לשבות את ביומן טויף, בכל ימי הכל היה אומר נאחם, ואמר נאחם גם בל"ג בעומר, ורב שמעון ניגלו בחלום לארי הקדוש והתרעם על רב אהרון גלנטה שאמר נאחם ביום שמחותי. הוא אבוידו, אמר הרשב"י לארי הקדוש, הוא אבוידו שיהיה לבן החומר, עברו 30 יום ונפטר בנו של רב אהרון גלנטה, הוא קיבל תנחומים. וזה היה הקפדה של רב שמעון בר יוחאי שהוא אמר נחם ביום שמחותי, ולא כדברי השואל המשף. רב חיים איטל לא כותב שהיו שורפים בגדים, אבל זה היה המנהג ותיק ששואל המשב חולך עליו, הסמסוי ומסייג ממנו, וסייחמת בחלק ווב, ועציף הדינה מערכת ארץ ישראל אוי סבוב, אז סייחמת דן, והוא מביא שם מדבריהם של חכמי ארץ ישראל, וגם השם אריה שהיה מגדוי לגליציה, שמיישבים את המנהג הזה ולא מוצאים בו דופי. אז קודם כל אנחנו נעסוק בשורש הדין של ולטשחית, ובשלב שני נעסוק בגדר של השחוצה, כאשר השחוצה נעשית לשם מצווה, לשם קובוי, לשם מנהל, האם יש פה חשש של ולטשחית. ולטשחית, לאו שנאמר בפרשת שופטים על איסור כריתת עצי פרי בשעת מלחמה. לא יתשחית איסו, כי אדם איסה סודה, הקודש ברוך הוא שואל בטרות, אנחנו מטובים שאפילו בשעת מצלומה לא לכרוב עצי פרי. האם איסו זה נאמר רק בעצים בעצי פרי, או שמה בכל דבר שיש בו ערך? הרמב"ם בשתי מקומות דן בשאלה הזו, ולכאור את דבריו סופרים אלו את אלו בספר המצוות. לא יתשחית נון זין. הרמב"ם מתייחס לצלב של בעל תשחית, וכותב הרמב"ם שהזירונו מהשחית הוא אילונית כשנוצו להגיעור כדי להצר אנשיה ולהכאיב ליבם, דהיינו בשעת מלחמה. הוא אמרו יצא ללא תשחית את איפה, וכן כל הפסד נכנס תחת צלב זה, כגון מי שיסוף בגד לריק או ישבור כלי, גם כן עובר משים לא יתשחית ולא יתר. כל מי שמשחית עץ או כל דבר אחר, כגון מי שיסוף בגד לריק או ישבור כלי לריק, גם כן עובר משים בלתשחית ולא יתר. משמע מדברי הרמב״ם שעליו דיורייס מתייחד לא רק לעצי פרי, אלא לכל דבר שהוא בערך ואנחנו משחיתים אותו, עובר משים בלתשחית ולא יתר. הרמב״ם גם בהלכת מלוכים, הלכת מלוכים בפרק ווב, שוב דן הרמב״ם בלעשור בלטשחית, ושם לכאורה יש סתירה בדברים. מדוע בלטשחית כתוב בהלכת מלוכים? שאלה מאוד מעניינת. הלכת מלוכים זה הלכת מלוכים ומלכן מויסטייהם. והרבה רמב״ם זה בעיקר הישנים, לא היה מקום למעלה לכתוב את כל אורך הכותרת, ולכן כתוב רק הלכת מלוכים. אני ראיתי פעם בספר חשוב מאוד של מחבר תלמיד חכם מופלד, שכותב פלפול גדול למה הרמב״ם כותב את הדינם של פדיון הבן בהלכת ביכורים. מה שייכת בין ביכורים לפדיון הבן? הוא כותב בדרך רעיין שזה אותו רעיון, אותו עניין. כשם שאדם מקדיש לקודש ברוך הוא את ביקורי פירותיו, כך הוא צריך להקדיש לקודש ברוך הוא את ביקורי ילדיו ואת פטר רחם, אבל אותו מחבר לא שם לב שהלכת ביקורים בעצם זה הלכת ביקורים ושעמת נזכורו נשי ביקורים. אלה שהמדפיסים לא היה להם מספיק מקום לסוף כותרת כל כך ארוכה, ולכן הם צריכו רק הלכת ביקורים, ואותו מחבר מפלפל ומסביר בדרך יפה מאוד מה הקשר בין הלכת ביכורים לפדיון הבן. פדיון הבן זה אחד ממתנת כהונה שבגבולים. הלכת מלוכים זה הלכת מלוכים ומלחומי, ולכן דיני המלכו מכולם טובים להלכת מלוכים. והרמב״ם כותב בפרק בו מהלכת מלוכים, כאשר הוא מדבר כיצד צריך לנהוג כאשר צרים על עיר, וגם הדיר הזה של מלטשחית כתוב שם בהלוך אחד, אין קוצצים גרני מחל שחוץ במדינה, ואין מונעים מהם אמץ המים כדי שיתייבשו, שנאמר לא יתשחית את עצו וכל הקוצץ לוקה. ממשיך הרמב״ם בו כותב בהלוכיות פרק בו, לא האילנות בלבד אלא כל המשאב הכלים וקורע בגודים והורס בניין וסוטה מעיין ומאבד מאכלות. כאן כותב הרמב״ם הרבה יותר דוגמאות דרך השחוצה, אוי ואבוי לא יתשחית ואין אלוהיקה, אלו מכת מרדס מדבריה. אז בשתי המקורות כותב הרמב״ם שהוא עובר על בלטשחית, אבל בספר המצוות הוא כותב שהוא עובר בלוהיקה. כמה כותב? עובר אבל אין אלוהיקה, אלו מכת מרדס מדבריה. רבי מן האחרונים הבינו מתוך דברי הרמב״ם בהלכת מלוכים שאין בל תשכת בשאר דברים אלו מדרבנן, ולכן אין הרייקה, אלו מה כתמדת מדבריהם. בל תשכת דאורייתא יש רק בעצי פרי, כשם שכתוב בתורה להגיע לא יתשכת את עצו. כך הבין מהרי בצן מן הקדמונים בתשובה שלו סבנון ארץ, מוידה והידה תמיונה יורדי סבן יוד, חיודום כלל יוד ארץ סיף למד בייז. כך הבין הרשש, הגורס הרשש בו במציא דף למד בייז, ויש תשובה מעניינת בדוידב משולם של השבין הרוב, חלק בייז, סמנטר זיין, גם הוא, מוצאים את דברי הרמב״ם שבלטשקס בשאר דברים איננו אלא מדרבנן, שהרי אינו אלוהיקה אלא מכת מזוס מדבריהם. לעומת זאת מדברי הרמב״ם בספר המצוות משמע להגיע, אלוהיקה. דויחק לא אמר כשהרמב״ם כותב בספר המצוות אלוהיקה שהכוונה שלו למכת מזוס סתם אלוהיקה, הכוונה למלכה צבועם, כאשר הרמב״ם כותב שהוא אוהב מי שבלטשקס ואלוהיקה, ולפי זה לפעיל הרמב״ם סותרת ברב. חלק מהאחרונים שציינתי כלל לא מביאים את הרמב״ם בספר המצוות, ראינו פעמים רבות שרבי מגדול לאחרונים כלל לא הכירו את ספר המצוות או שלא עסקו בו, אף על פי שכל הלכה במשנתו אלה של הרמב״ם הייתה סגורה על לשון עם. חלק מהאחרונים כלל לא מביאים את מה שכותב הרמב״ם בספר המצוות, אבל בכל אופן אם יש סתירה בין דברי הרמב״ם בספר המצוות לדבריו במשנתו אלה, כי ידוע שהמשנתו אלה מכריע סתירה בדברי הרמב״ם בין ספר מספרה, ואם זה פרש המשנה, או ספר המצוות נדחה מפני דברי הרמב״ם במשנה תוארת, זה הספר שהרמב״ם כתב, והנחיל אותו לנצח נסוכים, לכלל ישראל, ספר הלוגה של הרמב״ם, ולכן הוא גובר על סתירה, אם יש, בשאר ספרי הרמב״ם. לעומת זאת יש רבים מן הראשונים, שנוקטים שיש בלטשכס דאורייתא בכל דבר שהוא בעל ערך, ולא רק בעצי פרי. כך מבוא להגיע בדברי הסמק, לא יצא את זה לשחוקת, הסמק, מצווה קופיין ה', רבי ליוני בשער התשובה, שער התשובה ביסוידה יוסף המוסר, אבל בחלק ג' של רבי ליוני בשער התשיבה כמובן יש הלכות רבות, זה חלק שבו רבי ליוני עובר מדין לדין, ממצווה למצווה, סיפי בייס בחלק גימל ששאר התשובה גם מבואר שבלטשת דאורייתא יש בכלי, בבגד, בכל דבר שיש בו ערך. כך מבואר מתורתי והתוסף במקומות רבים ברחבי הש"ס. בקידושין דף ל"ב ל"ד, בו במציע ל"ב ל"ב, בו בקמא צדק א' ל"ב, במקומות רבים מדיב ומבואר מדיב והתוסף שהתוסף נטו לדבר פשוט, שיש בלטשת דאורייתא בכל דבר שהוא בעל ערך ומשחיתים אותו בדרך השחוסה ללא תועלת, ללא צורך, יש בו בלטשכס דאורייתא. לעומת המקור הזה, כפי שסיימתי, דברי הרמב״ם במשנה תוארה, רבי מן הכהנים הבינו בתורך דבריו, שאין בלטשכס דאורייתא, שאם כן, מדוע אין אלוהיקה, אלו מכת מזוס מדרבנן. יש מן הכהנים, כדי לא לעשות את דברי הרמב״ם כסותרים אלו את אלו, שהבינו גם בדברי הרמב״ם במשנה תוארה שיש בלטשכס דאורייתא בכל השחתה, אלא שמטעם אחר אין בו אלו מלכס מזוס דרבנן ולא מלכס רבון. למשל אכסם סויפה בחלק חשוב משפט סמנחוב זין כותב אכסם סויפה, אולי אני יכול לקבל אכסם סויפה חשוב משפט כי מזמן לא ראיתי את התשובה וכדאי לבדוק אותו, בדרך כלל לא כדאי לסמוך לגמרי על הזיכרון. חוב זיין חסם סויפה בחשב משפט כותב שיש בלטשכס דאורייתא בכל דבר, אלא שיהיה לא יקנו לו משום שזה לאו שבכלולת. כך מונח מזכרוני מדברי חסם סויפה, וזה חידוש גדול, משום שלאו שבכלולת זה רק לאו שנדרש לעניינים שונים שאינם דומים זה לזה. לא יצטרך על אדם, זה לאו שחזר דרשו ממנו דרשות שונות, זה דוגמה של לאו שבכלולת. אבל כאשר אנחנו מצווים לא להשחית בגד, כלי, מעיין, עץ, החפצות השונים לא עושים את הלאו לאו שבכלולת. אנחנו מצווים לא לאכול ביום הכיפורים, וזה לא שונה אם הוא אוכל לחם או בשר או מרק או פסטה או סוכריות, ולכן הלאו הזה לא הופך ללאו שבכלולת. לאו שבכלולת זה רק מה שיש בו עניינים שונים, ולא לאו כמו בתשחית שבו אנחנו מצווים לא להשחית דברים שונים, מכיוון ששם ההשחות אחסי, אבל כך מונח בזכרוני מדברי החסם סויפו בחלק חושמיש פוקצה מנחוב זין.
אם זה היה רפי בכללות גם על עצי פרי הוא לא היה לוקה.
כן, וברמב"ם אמרו להד ישר עצי פרי הוא כן לוקה. עוד סיבה של החויר קשה לקבל. כן. הנרל אני הדעתי, אני מצטט את לשונו של הסמסוי כפי שאני רואה עכשיו, זה לא יתעש את כל אלו כמה דבורים בעניונים, ואין לא יקלה את זה, דהב עלי קלה את שבכלולת. אבל, עליו של אוי סוי לא תכרות, לא הראשון שלו תשחית, זה לאו ספציפי, רק על עצים, ולכן לא יקרה על קריטת עצי פרי. אז מצד אחד הרמב״ם מיישב את ההערה של הרב היישר, אם ממש, שאחים את הלב של הקבולת, למה הוא כן או כן? משום כך רציתי לראות את הסמסויפר, כי זה הפריע לי מיד, ושיאלתי שהסמסויפר לא העלים את עינו מדברי הרמב״ם, שעל הלב, על עצי פרי כן או כן. אומר הסמסויפר, יש פה בעצם שני לבן, אוי סוי לא יצריך רואי, וזה לאו רק על קריטת עצי פרי, אויסר לא אישה שיש את הלשון של השחטה אולי נזרעה של איזה חזר בדרך רחבה יותר ולכן זה נעשה בכל זאת אבל עדיין אני שואל שלכאורה מכיוון ששם השחוט האחסי אף אותי שאנחנו מצווים שלא להשיב דברים שונים לכאורה זה לא נעשה בכל זאת אלא אם כן נחלק יש לכאורה מקום לחלק אף על פי שהחילוק הזה לא לגמרי מתיישב על דעתי אולי יש באמת שני עניינים שונים שנכנסים תחת הכלל הכותרת של בעל תשע. האיסור להשחית כל דבר שהוא בעל ערך, שלכאורה ביסוידוי מדובר בו בעניין שבין אדם לחברו. אסור לנו להשחית דברים שאנשים אחרים יכולים להנות מהם. יש כאן עוול כלפי בני אדם שאנחנו מונעים מהם להנות ממה שהקודש ברוך הוא נתן להם על ידי השחטה שאין בו טעם ואין בו תועלת. אבל יש עניין נוסף אולי לא להשחט עצים עצי פרי ואולי זה בין אותם רובוקוים. יש מדרש בקהלת רבה שהקודש ברוך הוא לקח את אותם הראשון וסובב איתו בין עצי הגן ואמר לו, ראה כמה אילנות יפות יש, כמה בריאות טובות יש, תן דעתו שלא יצח לי ותוי לא מי. אז היה מקום אולי לפרש, שכאשר קורטים עץ פרי, אולי יש כאן חן בינותם למוקרים, תן דעתו שלא יצח לי ותוי לא מי. אינני נציג של תנועות לאיכות הסביבה, אני שחור ולא ירוק, כפי שאתם רואים, אבל בכל זאת אנחנו מוצאים בחזר את הביטוי הזה במדרש, כן, דעתו שלא יתקע בטלוני. אבל אני נזכרתי מקודם, הייתי למעלה וחיפשתי את המציל השישורים. אני לא זוכר אולי את הלשון של המדרש. אבל הרמח"ל, בפרק הראשון של המציל השישורים, מביא את המדרש הזה, פרק א', במציל השישורים, בביא כבר יכול להיות עוד הרבה אלומוי, והלשון שהרמח"ל מביא, ומן הסתם זה הלשון של המדרש, בדרך כלל הרמח"ל מצטט דברים מדויקים, הלשון של הרמח"ל הוא שהקודש ברוך הוא לקח את האדם הראשון, סובב איתו בעצי הגן ואמר לו הנה בראתי אילנות יפות ובריאות טובות וכולם לא יברוסי אלו למענכו תן דעתכו שלא יתקלקל וצחל וצלומי ולפי הנוסח הזה של המציל התישורים ראיתי את זה למעלה לפי הנוסח הזה של המציל התישורים אז גם כאן אין הבאלה שבנותם למוקוים משום עצם ההשחטה של יציר כפוף של הקודש ברוך הוא דברים שהקודש ברוך הוא ברא אלא כולם לא יברוסי אלא למענכו משום כך אתם דעתו שלא יתקל בצלומי אבל לכל פנים מה שאנחנו כן רואים וזה גמור לבוא וכמה ומבוא בהליכת בכל הפריס שכאשר משחיתים עץ פרי יש בכך סכנה ולכן הפויסקים החמירו עד למאוד בשאלות של קריטת עצי פרי כתוב בגמור, וזה מובא בכל הפויסקים לדוריציהם, שקריטת עץ פרי יש בו גם סכנה, וחמירה הסכנת מאיסורי. מוילי ורבי, הרב מקרויזנבורג, מעולם לא התיר קריטת עצי פרי. אף על פי שיש מצבים שבין כל הפויסקים מתירים, כאשר הדירה קטנה מדי, וצריך לקרות עץ פרי כדי להרחיד את הבית. לאח שלי, בארצות הברית, יש עץ פרי, אגדים בחצר, כל הפירות ריקובים ומטולאים, אי אפשר לאכול אותם, לא ראויים למאכל, הפירות נופלים בשדה וגורמים לתחנה גדולה ולחרקים רבים, ועל פי הרוך היה פשוט להתיר לכל עץ כזה, ויאפו פיתן הוא שאל את הרב מטעם פרישתו, הוא לא רצה להתיר, הוא היה תמיד שולח לשאול רבנים אחרים, והוא ידע שהם יתירו, אבל הוא לא רצה להתיר, כי הוא היה נכד של אבני צדק. הרב מסיגת שאל את התשובת אבני צדק, ואבני צדק כותב שאפילו כשמותר לכל עץ פרי זה עדיין סכנה. וכל זה פסק מאוד תמוע. אפשר מקלודר וכל הפויסקים האחרים נקטו. אם מותר, אז לא ייתכן שיש סכנה. יש סכנה כאשר עוברים על האיסור. אבל באוי פעמים שהפויסקים מתירים, איך ייתכן שמותר לעשות דבר שיש בו סכנה? אבל זה דעת סכנה סגולית, לא בדרך הטבע. יש עניין סגולי. תנו לי לגמור משפט
בכך.
הכל פונים רבוי צי. מה שרואים מסוג יזו, שיש בכל זאת גם בהלוכה התייחסות מיוחדת לקריטת עץ פרי, כי בשום מקום לא כתוב שעל קריאת בגד או על שבירת כלי יש סכנה. המושג של סכון אנחנו מוצאים בפויסקים ובגמור אך ורק בקריטת עצי פרי, ולכן יש מקום לטעון שבבלטשחת יש שני מושגים שונים, לא רק שאסור להשחית חפצת שונים, זה לא הופך את הלב לעולם שבקלורת, אבל אם יש שני עניינים, עניין אחד שלא להפסיד בני אדם מכלים ודברים שהם יכולים ליהנות מהם, דבר נוסף לא לפגוע בפרי של הקודש ברוך הוא, אז יש קצת מקום לדברי הסמסויפה שעליו עולה שבכלולת, מכיוון שהוא כולל שני עניינים שונים ולא רק דברים שונים שאנחנו מצווים לא להשחית את כולם. זה הדרך שבו אפשר להבין קצת את המהלך של סמסויפה, ועדיין המהלך הזה צורכי. אני לא מתכוון עכשיו לפסוק שאלות בקשר לקריטת עצי פרי. אני כן התארתי כמה וכמה פעמים קריטת עצי פרי. מדוע? מכיוון שאני הולך בעקבות הפויסקים הרבים. יש אופנים, אבל כאשר אני מתיר לקרות עצי פרי, אני גם אומר לפלוני, כמובן רק אם ההתר הוא בשופי לפי דברי הפויסקים, או שאני ממליץ לו לצום ביום שהוא קולט את העד, או לנדז כסף לצדוקה, כי כאשר אנחנו עוסקים בדברים סגוליים, אנחנו גם מלווים את העניין בסגולות, בעניינים סגוליים שיהיו משקל לחפר ולעורר רחמים במידת החסד כנגד מידת הדין. מעיקר הדין, אחד ההיתרים של האחרונים בשעת הדחק זה או לכל פעד ידי גוי או למכור לגוי. ויש פוסקים שמשלבים את שני הדברים, גם למכור את העץ ואת מקומו לנוכרי, גם לכרות על ידי נוכרי, וכולה היי, ואף זאת מתירים רק כשיש צורך, או כלכלי, או צורך הרחבת דיור וכדומה. אבל הכל פונים, השיעור הזה לא מוקדש בדרך כלל לפסיקה ולהיות את הפסיקה, אני רק התכוונתי להדגיש שאולי בבלטשחית יש גדורים שונים, עניינים שונים, שהרי רק בחליטת עצי פרי אנחנו מוצאים שיש בו סכנה. אולי זה קשור לאודם שהוא עץ הסודר. אלה כבר דברים שבמסתורים ובזכולה ולא לגמרי על תהר סהלוכה. אבל אמרתי מקודם את הפסוק כי אודם עץ הסודר בלשון שאלה. כך הוא מתפרש לפי פשוטו של מיקרו. וכי אודם עץ הסודר, למה שנפגע בעצים? העצים אינם יריבינו. אבל חז"ל בכל זאת דרשו את הפסוק הזה גם בדרך פשיטת, ויש בחז"ל במסכת סבת ובמקומות אחרים כמה וכמה דרושות שחז"ל משתיתים על ההנחה שאכן אדם עץ הסודר, ולכן כנראה שיש גדר אחר בהשחתת עצי פרי ולא כהשחטת בגדים וכלים ומעיינות ודברים אחרים, ואולי לכן זה אולי שבכלו לא יהיה.
אם מכך הפוסקים יש לב, איך מותר לבוא כוס וחיסר
ותלעדה? שאלה טובה שאנחנו נתייחס אליה בהמשך דברינו.
אני מכיר ששום שאומר את הפרשות הפרשות הנמיר, לא מתכוון שלא תכרות את האל. אני מתכוון שלא תעשה על דורות, ומאלה, אני הרי עושה את זה בשבילך, ומאלה, אין צורך בו, ומאלה,
כן, אבל הדברים אינם יוצאים מדי פשוטם, ופשוטו של מדרש הוא גם לאובדור ולשומרו, תנדאקו, שלא הייתה שפת את זה, לא רק בדרך שחזר אומרים בפרק אי שמסך לסובס, ויפור המן הרשורים שבאבדם את אוילון שנירו בעצור הממורי. לכאורה,
זה שאר דברים לעת,
אולי זה מעין מה שאמרתי שבעצם יש דין אחר, אבל הדברים כלל אינם פשוטים. לולי מה שציימתי שיש סקונר, אז לא היינו כלל מחלקים מהיכת עצם, מה פתאום? מותר לחלוט עץ למשל כאשר הקורות שווים יותר מהפרי. הרי שגם בעץ, מעיקר הדין, הכל תלוי בדומים, בערך. אם הפרי הוא מועט, והעיסים לבניין שווים יותר, אז מותר לקרות עץ, אף על פי שהוא עץ פרי. הרי שבמבט הלכתי אנחנו לא רואים מקום לומר שבעץ יש עניין שלא לבקוע בעץ. מיתר הדין, דין עץ כדין כלי, כדין כל דבר אחר, ולכן בהכרח אנחנו צריכים לפרש את הדברים בדרך שאמרתי, אם אנחנו רוצים לראות שני דינים שונים בבטשת. אבל רבי איתן, אנחנו כבר מדי הרבה זמן מדברים על עניין אחר, כי הסוגיה נכבדת ונרחבת. הכל פונים רבי איתן. דרך אחר, בעבור לסברי הרמב״ם, יש בשם תשובת יד יצחוק. אני נכד של יד יצחוק שהיה מגדוי אליי, גדוי אליי מזמנו, והספר שלו לא מספיק ידוע היום. הוא היה רבה של טורשב, עיירה קטנה וענייה בהונגריה, ויחד מגדוי אליי הדור, בשם תשובת יד יצחוק, חלק פי. סימנתי, גם הוא דם בדברי הרמב״ם, מדוע בשאר דברים, אם הוא עובר אבל תשכס למו אינו אלוהי כאל ומתת מרדס מדבריהם, והיד יצחוק אומר שהרמב״ם לשיטו אותו ייקח משמע בכמה מקומות בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם נוקף שדבר שאיננו מפורש בקרו, אלא מלמד מדרושה אין לוי כנולו. זה אותו הרמב״ם שהרמב״ם אומר שקידוש הכסף מדברי סופרים, ורש"י מביא כך בשם רבויסו ותמיה, דבר שלומדים מגזי לשובר ביורייסה ולא מדברי סופר, הרמב״ם מבחין בדבר שהוא מפורש ובין דבר שנלמד מדרוש אף על פי שגם הוא מן התוירה, והרמב״ם משום מה נקט שפשוטו של מקרו מדבר על עפתי פרי ולכן על עפתי לויקין. מה שחזר הרחיבו והבינו ודימו דברים אחרים לעצים, על זה כבר אין מלכה, זה דרכו של היד יצחוק. אני נכד של היד יצחוק, אז אולי מעניין לספר קצת על יד יצחוק. היד יצחוק היה בחור מבית מאוד עני, ונהיה חותן אצל רב שי בנט. רב שי בנט היה בנו של מרדכי בנט, והיה בית גדול בכל המובנים, בית מאוד חשוב ואריסטוקרטי, וכשהציעו שידוך את היד יצחוק לביתו של רב שי בנט והם נפגשו, אז המדוברת אחרי הפגישה אמרה לאביה שהוא הבחור נמוך מדי, אני הרבה יותר גבוהה ממנו, והאבא מאוד הצטער, הוא אמר לה אבל הוא גודל בצויר, הוא יהיה אחד מגדולי הדור, ובכל זאת ברור כל כך הצליח לשכנע אותה, היא אמרה שהיא תתבייש ללכת איתו כי הוא כל כך נמוך. אמר לאביה, אני מבטיח לך שהבריות ייסו אותו על כפיים ואף אחד לא ישים לב כלל שהוא נמוך. אבל היא לא השתכנעה, ואחותה הצעירה שמעה את הדו-שיח הזה, והיא נכנסה לאביה ואמרה, אבא, אני הייתי שמחה, אילו יכולתי להתחתן בחור כזה, ובאמת היא התחתנה איתו. אחרי שנים ירתעת צערו, שהוא כתב כל כך הרבה תשובת בחידוש שאתו ילד, אין לו כסף להדפיס את הדברים, היו מאוד עניים, בתור שווה הייתה עיירה מאוד ענייה. היא מכרה את כל תכשיטיה, את כל התכשיטים שהיא קיבלה לחתונה, היא מכרה את כל התכשיטים, והביאה לו את הכסף, וסיפרה לו שהגיע נודי, עשיר בגיל ושם, והוא תרם כסף שרב יוכל להוציא את הספרים, וכך הוא הספיס את הספר הראשון שלה. כאשר היא חלתה בסגירותה ונפטרה על פניו, בפני מותה היא סיפרה לו מי זה היה אותו נודי שהביא לו כסף להספיס את הספר, והוא סיפר את הסיפור הנפגע בזה כדי להספיר אותה בסגירותה. אז הסיפור הזה מראה מה זה נושן צדקודי או מסירת נפש לתוירה, אבל אני תמיד אומר שזה אומר משהו גם לגביו ולגביה ולהליכות הבית, איך זה יכול להיות שבמשך שנים הוא לא שם לב איפה התכשיטים שלה בכלל, הוא לא שאהב אותה, אז הנודיב שיביא כסף מן הסתם לא גנב את התכשיטים, אז כנראה שמרוב פרישת וצערה הוא כלל לא שם לב שהתכשיטים חסרים. אבל הכל פורם בבויסאי, כך אותה ביד יצחוק, דרך אחרת בדברי רמב"ם. סויף דובו, שני דרכים יש לנו בדברי הראשונים, ושני דרכי אבונה בדברי הרמב"ם במשנה תוירו. האם בעל תשחס מן התוירה כולל את כל אויפני השחוסה של כל דבר שהוא בעל ערך, ועיקר הלאו הוא לאו בינו למחווה אלוהים, לא להשחית דברים שבני אדם יכולים ליהנות ממנו, או שמה לאו דאורייתא, יש רק בהשחתת עצי פרי, וכל השאר אינם אלא דרבנן, ואז מחו הכרוך, כך הבינו אחרונים רבים בדברי הרמב״ם. והדברים גם נוגעים לשורש החטא של בעל תשחס. עוד מקור מעניין מאוד לסוגיה הזו, כיצד אנחנו מגדירים את הלאו שבעל תשחס הוצאתי בדברי הראש בפירושו למסכת סתומית ורש מסכת סתומית. כבר דיברנו כמה פעמים על המצווה של שמירת המקדוש, וברש מסכת סתומית מתואר איפה שומרי המקדוש היו עומדים בכל אלף מקומות, ואנשי הר הבית היו מסובבים לבדוק, לפקח האם שומרי המקדש עומדים על משמרתם, ושם כתוב כיצד הם נהגו, כאשר מרדם אחד השומרים היו מקישים באצבע כדי להעיר אותו, אם זה לא עזר היו חובטים בו במקל, אם גם זה לא עזר רשות חויו לוי ליטרוי וספיקדוי. הייתי ממליץ לבקרים בישיבות היום אולי לאמץ את השיטות האלה. אני חושב שסדר התפילה בבוקר היה הרבה יותר יפה מאשר הוא ברוב הישיבות. כך היה בימי המקדוש, כך מסופר שם. קודם כל צריך להקיש באצבע, לנסות להעיר בנועם, אבל אם זה לא עוזר, חופצוי במקל, ואם גם זה לא עוזר, היו להם אבוקות של אש ורשוס לא יורו, ליצר תספיקדוי. שואל שם הראש, אבל יש בלטשת. איך אפשר להתיר לב דיורייסה בלטשת כאשר טורפים בגד? מתרץ הראש, הפקר בייזדין הפקר. ולכן זה פילי פלוי. מה בכך שהפקירו את הבגד? וכי בלטשת זה רק כאשר הממון שייך לפלוני או אלמוני, אז זה לא יציג זו. אז זה איתו של מזיק. הלב של בלטשת לא קשור כלל אם זה הפקר או לא הפקר. וכי עצי הפרי שהיו קורטים כשצרו על איור, היה להם ביילן, כל דבר שהוא בא לערך ואנשים יכולים ליהנות ממנו, יש פה בלטשס, לא מתינו בשום מקום שבהפקר אין בלטשס. אני אומר פשט בדברי הראש, יש כאן יסוד גדול, לא רק בגדר של בלטשס, אלא גם בדין של הפקר ואיזם הפקר. אולי פעם נצטרך לייחד שיעור מיוחד לסוגיה של הפקר ואיזם הפקר, כי יש לי הרבה הרהורי דברים בסוגיה הזו. יש מגדוי לאחרונים, בכללם אנחנו פריים והנשיא זה שהניחו שאפקר בית נפקר נאמר רק להפקיר, אבל לא להעמיק, לא לתת. וזה אחד היסודות שבעיניי הם התמון ביועיסו. כי אני כתבתי בספר שלי במחסו של מסכת גיטין רשימה ארוכה. בכל המקומות, או לפחות ברובם המאחוריע, כמעט בכל מקום שאנחנו מוצאים בשעת ובדברי הראשונים את המושג של הפקר בית נפקר, אי אפשר כלל לפרש אותו כהפקרה, אלא דווקא כהקנוע וכנתינה.
פסוק של הנחלה.
כמעט בכל מקום שאנחנו מוצאים בשעת ובראשונים את המושג של הפקר בית נפקר, מדובר בו להדיה בנתינה ולא בהפקרה. ולכן אני תמה איך אפשר לומר שהכלל הזה נאמר רק בהפקרה. אבל מה שלא הספקתי לכתוב במחסור של המסכת גיטין, הוספתי על הגיליון אחר כך, ואני מקווה שבקרוב הדברים יצאו לאור. אני בעוד כמה שבועות מחתן את ביתי, בסייעת הזשמה, יש שבושות שויבה ומצלחת, ולכבוד החתונה אני מתכנן בעזרת השם להוציא לאור ספר או קונטרס על דיני שוויץ, על גילוך השוויץ, ושם הדברים האלה יופיעו לראשונה. לדעתי, הפקר בייסן הפקר הוא לא רק כוח להפקיר, לא רק כוח לתת, אלו כל המערכת של מומנס ודינים שבנותם לחווה אלוהית נמסורו ליד חכומים. וחכומים יש בידם לתקן, לגזור, לשנות, לחדש כל הלכה כפי, ככל הוא עולה על רוח קודשו בדיני מומנס. לא רק להפקיר ואפילו לא רק לתת. והדוגמה לכך זה דברי הראש, שזה אתה אמרנו. מה פשט בראש? יש בלטש לסקית הסורפים הבגד. אומר הראש את כבד נפקו. ואני אומר שאין פשט שפקירו את הבגד, אלא בכוח של את כבד נפקו התירו לשרוף בגד. וכי יש כוח ביודום, לכתוב במנטוירה. כאשר נמסר הדובו לחכומים, כל דבר יש כוח ביודום. גם לכתוב במנטוירה בקום ועשי. ומכיוון שהלאב של בלטשקוס ביסוידוי הוא לאב ממוני, לא משום שעשו לנו לפגוע ביסורי קדם במעשה בראשית, אלא משום שעשו לנו לקפח בני אדם ולמנוע מהם הנוע שהם יכולים לענות, אומר הראש, אם יש כוח בהתחום הם להפקיר ממנו של אדם, יש כוח באדם גם להשחית ממנו של עולם. בכוח אסקפזן חזל יכולים לתקן, להשחית ממוינה של אילום. אותו כוח שבהם הם, שבו הם יכולים להפקיע ממון של יחיד, אסקפזן מתיר להם גם לאבד וגם להשחית, ואין בזה קפד המצד אפיר אסטובנטוי למקום ועשי. מומנס שענה, במומנס הם יכולים לקרוא גם מקום ועשי, זה הפשעת בראש. לא שהפקירו את הבגד, אלא בכוח ההפקבייטן מותר להם להשחית ממוינה של אוילום.
גם לפי התז?
התז בשלוש מקומות, שדבר שמפורש בתואל אל היתר. כן, כאילו מעני שזה לא נוגע לדברי הראש, אבל על כל פנים, בכוח ההפקבייטן גם זה הם יכולים. רבוי תראה, עוד שתי ראיות בקיצונים, לסך לפי שההפקבייטן הוא לא הנושא המרכזי, אבל כי מדעות על היודון חבל, לא להשלים את התמונה. יש רשי בבו במציע חוב זיין. כאשר חזר מסופקים עם סימונם דיורייסה או סימונם דרבונון. השבת הוויד על פי סימונים. כותב רשי, עם סימונם דרבונון, באיזה כוח? הפקה בייזן הפקה. נחזי ענן. ההלכה הזו לכל אין לה פשר. מה פשט סימונם דרבונון מכוח הפקה בייזן הפקה? ממנו של מי הפקיעו כאן? ממה הפשט? מי שמוצא את הוויידה הוא בכלל לא צד, הוא לא רלוונטי, הוא סך הכל שוימה הוויידה, הממון איננו שלו, אז ממונו של מי באו להפקיר, של הביילם. בשביל מי הפקירו? בשביל דוברי האמת הם לא צריכים את ההפקר. אם הוא דובר אמת אז הוויידה שלו. בשביל השקרנים הפקירו? חזל דואגים לשקרנים, מה לצאה לראש הביומן? איזה עניין היה להם להפקיר ממון בשביל שקרן? אם הוא שקרן, שיוכל את זה, לא יצאים את זה. למה חכומים הפקירו מומן הבעלם? אם האדם שנותן סימונים הוא דובר אמת, אז הוא לא צריך הפקו. אם הוא לא דובר אמת, הוא שקרן והוא איננו בעלם, למה חכומים הפקירו ממון כדי לזכות אותו?
לא יודעים את זה.
אז למה היו נאלצים להפעיל את ההפקו? ולכן אני אומר שעצם התקנה להשיב הוויד על פי סימונים מנוגד לדין תוארת. מה כוח יש בידם לתקן תקנה כזו? בכוח של הפקה בייזן הפקו. וזו ראייה נוספת שהפקה בייזן זה לא רק כשבאו להפקיר, אלא יש בכוח ביודום לתקן תקונס ולזגזרת ואפילו להשחית ממנו היום. בכוח של הפקה בייזן הפקה. הפקה בייזן הפקה פירושו. שבכל המערכת של מומנס נמצא לחכומם ויש כוח בידם להפקיר, להחרים, להקנות, להשחית, לתקן באוי מגדעת קודשום כל דבר נצרח וראוי. ראייה שלישית ישנים את דברי הריטבו, ביבו מצפיבור ומדבאים. שם אנחנו לומדים על תקונס עזרה. עזרה קנת את הלווים משום שלא רצו לעלות לארץ ישראל איתו, הוא קנת שמעת הראשון ביבו מצפיבור ומדבאים יתנו לכהנים. שואל הריטבו, אבל בני ישראל מבטלים מצטטי. אז זה לכוח היה לעזרה לתקן שלא יתנו ללווים ויש בכך ביטול מצטטי. מי שנותן מעטרש עם הכהן לא יוצא ידי חבוסוי במצוות המעטרש. אז איזה כוח יש לו לגרום לכך שבני ישראל יבטלו את מצוות המעטרש? כותב הריטבו תירוץ מאוד מעניין. הפקב בייזן, הפקב הוא עשה את הכהנים כאילו הם שליחים של הלווים. איך על ידי הפקב בייזן אפשר לעשות אנשים של שליחים? של אלה שאינם מסכימים לשליחות? הם לא נשלחו מעולם. השליח אמור לקחת את מה שהוא זכה ולתת למשלח, והכהנים בעצמם אוכלים את המעשה הראשון. אין לי דרך אחרת לפרש את דברי הריטבו אלא בדרכנו, מכיוון שמעשה קודם כל מדובר בהם בזכויות ממון, אנחנו צריכים לתת מעשה ללווים משום שהמעשה מיועד לו והמעשה שלו בתוירת מומן השבט, הפקר בייזן הפקר, ויש כוח ויודום לשנות ולתקן לפי הצורך, לפי רוח כלשהו. כך גם כאן. הכל כולם רבו יצא, כך אני מבין את דברי הראש, לגבי סלטס הבגודים מטעם הפקר בייזן הפקר. ועכשיו אנחנו חוזרים למה שהעלינו בתחילת השיעור. האם מותר לסלוב בגודים לכבוד הפרנת רבשו במייחוי? מנהג דומה אנחנו מוצאים, והרב קליין כמדומני הזכיר את זה מקודם, ברוך השם, יום יום אנחנו הולכים לחופות ושוברים כוס מתחת לכל חופה. לכל יש בזה איסור של בעל תשחית. ואם המנהג לסלוב בגדים לכבוד שמעון בר יוחאי אנחנו מוצאים בספרי קדם, ספרי קבלה, ספרי סגולות ולא בספרי הפוסקים, אבל המנהג לשבור כוס תחת החופה הרמו מביא פעמיים בשולחן אורך. המנהג הזה מובא בשולחן אורך ברמו בסמטוף קוף תף קוף סמך סיב בייז ועוד פעם באבן הולזה בסמט סמך חי סיב גימל. כך מביא הרמו שזובים קוף תחת הקופה. והפרימגודים שם באורחיים תף קוף סמך כבר כותר, מכיוון שזה מנהג ישראל ויש טעם למנהג הזה, אין בו בלטשת. אני נזכר עכשיו שבעצם זה הולך
ברמוז הסויסס. סויסס
וברוכס למד א' ומד א', שם מדובר על אחד מהמרום ששבר זכוכית לבנה בחתונה, והסויסס כותבים, אני חושב שזה הסויסס הראשון על העמוד למד א' ומד א' ומסכתס ברוכס, מכאן מכל המנהג ששוברים קוס בחתונות. הרי שמכיוון שעושים כך לפי מנהג, ויש טעמים שונים במנהג הזה, אם לצד, אם לא יעלה את ירושלים, אבל יש שם חוסי כדי לזכור את חורבן הבית, שיבונה במהרה ביומנו. אם לצד הפסוק בגילו ברעודו, שגם בשעת גילו צריך להיות רעודו ואימו ואירו, אבל מכיוון שיש טעם במנהג הזה, אין בו בלטשת. מכאן למדנו שמותר להשחית דבר מעיקר יעודו, מעיקר שימושו, בתנאי שזה לא בדרך השחוסה בים, אלא כדי לקיים מנהג כך גבי שביל הסקויס, וכך כותבים מקצת הסקויסים שהזכרתי בשמותיהם בתחילת השיעור לגבי סיידס בגודים. אנחנו מוצאים כבר בשעת ובדברי הנובי שהיה מנהג לצרוף גדים ולעקר בהימות לכבוד מלוכם ונשיאים. הומקל את הגר שרף על רבי גמליאל, הנוזי, כאשר נפטר מונה של בגד של 70 מונה, ובאבוי דזור דף יודלת, מבואה בגמורה, שהיו שורפים דברים לכבוד המלך. ולכן כבודוי של תנא, אלוקי, רבון של ישראל, לא גרו מכבוד המלך וכבוד הנוצי, ואין הרתב
של כבוד
המלך.
כל קריאה.
שורפים בגד לזכרו. איזה כבוד.
שם כתוב כדי שאחר לא ליבש אותו.
טוב לה, למלוכים בכלי שחרר, ולבד אותם כפות המערכת. בנשיא אין איסור ללבוש בגד, רק במלך יש איסור. אבל בנשיא אם לא, ואונקל הסגר שרף על רבי גמליאל שלא היה מלך על הנוסי. זה היה ביטוי של כבוד. לא רק כדי שאחרים לא ילבשו, זה היה ביטוי של כבוד. או ביטוי של צער, כל כך גדול הצער על מלך או הנוצי, שעצר אותנו לענקות כביטוי לצער, או ביטוי של כבוד, שכל כך אהבו את המלך, שאנחנו מוכנים לתת הכל לכבודו, ולכן צרפו בגד. אבל הכל פונים, אולי ביסטוי די דומה, שם זה דין דיורייטה כביטוי לעבלת, אבל כל פנים רואים שם שכביטוי של שר בעבלת יש מצווה לקרוא הבגד. הכל פנים לבויסאי, זה התמצית של דברי הפויסקים בסוגיה נכבדת זו. האם מותר לצרוף רק כשיש בכך מנהג חיובי, כמו שבירת קוט בקופה, או סרטס בקודם לכבודם של מלוכים נשיאים, או של רבשום ביחוי, או שמה מותר לצרוף גם כאשר התכלית היא שלילית. ותשוב אספר לשמו של רבי יחזקאל תכלית, שהוא רבי יוסף חיים מבגדד, ספר מאוד מעניין, שר זה תשוב אספר לשמו, תשובות קצרות, של הבן איש חי, משום מה, הוא הוציא את הספר לאור תחת שם בדוי. היו הרבה ספרים שיצאו לאור באילום שם, המנחס חינך, בהוצאה הראשונה לא כתב את שמו. הדיבר חיים הוציא לאור ספר על גיטן במקבוי באילום שם. אבל אינני מכיר עוד ספר שיצא לאור תחת שם בדוי, שם לא נכון. הבן שלחי הוציא לאור ספר תויר לשמו, שער ששובס תחת השם רבי חזקאל כחלי, ושם בסימן פאפ דן הוא באדם שאשתו לבשה בגדים שלא היו תנועים. הייתה אישה טובה, אבל היא אמרה שקשה לה לא ללבוש את הבגדים. יש את הבגדים כנראה מלפני שחזרה לתשוב בשלם, והיא עדיין המשיכה ללבוש אותם, אף אותי שלא היו מספיק תנועים. והוא נשאר, האם מותר לבעל לסלוף את הבגדים? הוא אומר שאין לכך בתשכס, מכיוון שהסיבה הוא להרבות בעיר השומיים ובדקדוק הדין. כך כתוב בתשובה סדר לשמו של הבן איש חי. אינני זוכר אם הוא מביא או לא מביא, מנסם הוא כן מביא את דיבר הגמורה בברוכת חוף ומדלף, שכבר עסקנו בה כמה פעמים, על עבד ולהבר, שלח ברחוב וראה אישה שבגלי שקרבלת, הוא קרא את הבגד מעליה. הוא לא שאל שאלות, אולי יש בלטשת. כדי לגדור את פרצות ולבדוק את בדק הבית, גם האיזו של מלטשת נדחה. אף פי שאפשר לטעון שבגדים האלה, גם אם הם לא תנועים, אפשר למכור אותם לנוכרים, אפשר אולי לתפור אותם מחדש, אבל כאשר העניין נוגע בכבוד שמיים ולשמיד את הדת, אפילו באופן שלילי, גם כאן אין איזו של מלטשת. יש תשובה במין חסיד חוק, חלק ג' סממם הישאל על הווי, אדם שלצורך מסחרו היה מסובב בערי אירופה, ובפריז לא היה פת ישראל, רק פת אקום, ובפריז הוא הקל ואכל פת נוכרים, והוא מגיע ללונדון עם סנדוויצ'ים, האם הוא צריך לצלוח אותם, כי כאן יש כבר פת ישראל, ואפשר לקנות פת יהודי, או שמה יש בלטשת. האם עליו לאכול את מה שהוא הביא איתו מגיר אחר, שם הוא נוהג לכולך? פעמים חסיד חוק אומר שמכיוון שלכתחיל ודאי ראוי להדר ולאכול דווקא פת ישראל, אין בזה בלטשת, וזה היסוד הנעל. ככל שהדבר נוגע לדין, להלוכה, לחימר, למינג אפילו, בין בקום ועשה, בין בשבע, אל תעשה, אין בכך בלטשת. שאלה טובה, ממש שאלה טובה. אני חושב, מן הסתם, אילו היה צד איזו של בלטשת, היה אפשר לפתור את הבעיה של שומרים עייפים, אולי בדרכים אחרות. אינני יודע איך, אבל יש הרבה דרכים. מכת חשמל, מערכת הזעקה, אולי תרנוקי מים. יש אפשר במחשבה יצירתית להמציא הרבה דרכים, ולכן הראש אומר שמשום התועלת אולי חז"ל היו מחפשים דרכים אחרות להעיר את הנרדמים, ולאו דווקא על ידי סלייטת הפסודים, אילולי שיש כוח בידם בשופי מצעדהב כבד נהב כל לסרוף את הבגדים. אבל עבד ברהבר, כשראה אישה לבי שחרבלת, לא היה בידו אמצעי אחר לגדור את פרקות הבית, כי אם על ידי קריאת הבגד. שאלה נוספת, ובכך נסיים את החלק הזה של השיעור, בעולם המודרני, בעולמנו, משחיתים כמות גדולה מאוד, לצערי, של פירות וירקות כדי לשמור על שערים סבירים, על רמת מחירים שיאפשר לחקלאים להרוויח ולהתפרנס בכבוד. כי כאשר הקדוש ברוך הוא עוזר והארץ נותנת יבולה ויש יותר מדי פרי, ולפי חוקי הכלכלה המודרנית, כשההיצע גובר על הביקוש, ממילא המחירים יורדים, ולא תהיה כדאיות לגדל את הפרי, ולכן משמידים המון פרי. חבל מאוד, היה אפשר למצוא דרכים שכל הכמות הזו יגיע באמת לעניים ולנצחים ולמוסדות ולי לפגוע ברמת המחירים, אבל זה העובדה. האם מותר להשחיז פרי כדי לשמור על רמת מחירים שיאפשר את גידול הפרי? או שמה אין אנחנו אלא מה שאיננו רואות, אז צריך לקחת פרי שראוי למאכל ולהשחית אותו ולזרוק אותו. זו שאלה שעולה מדי פעם על פי הלוכה. הסוגיה הקרובה ביותר לשאלה הזו זה הגמור בתנת חוק עומד בייס, שם מסופר של אבינה היה מסובב אצל החלבנים בארזי שבוסוית והיה קונה את הפרי מהם וזורך אותו לנהר. כך כתוב בתנת חוף ומזבי. מדוע עשה כך? כי אם הפרי יישאר אצל החקלאים, אצל החנבנים, ויפסידו כסף, אז הוא מכשילון להיות לובוי, אז לא יהיה להם כדאי להביא פרי. הם יביאו כמות קטנה מדי, כדי שלא יפסידו כסף. ומי יתן הפסד? בני ישראל שיפגעו בעוני שבת. לא יהיה מספיק פירות כדי לענג את השבת. ולכן רבינה, כדי להבטיח שהחנבנים יקבלו את שכרם, היה קונה פרי וזורק לנור. הרי בחודש היה משחית פרי כדי להבטיח הספקה סדירה של פירות וירקות. לחודש גם לא מפורשת. אבל מה נעשה שרשי כותב שם, היה משליט את הפרי לנהר, והאחרים, אולי במקום אחר, היו מרצים את הפרי מנהר. משמע מדברי רש"י שזה לא היה לשם השחתה, אלא אולי האמצעי הזול ביותר להביא את הפירות, לאמצעי ההובלה הזולה ביותר. אף שלכאורה אין ספק שחלק מן הפרי לפחות היה מושחת. בטבע הדבורים, כשזורקים פירות לנהר, אז לפחות חלק גדול ממנו הולך לאיבוד. אבל בכל זאת אנחנו רואים שרש"י טורח לפרש שלא היה כאן מגמה להשמיד את הפרי, אלא לגרום לכך שהוא יגיע למקומות חוזות אחרים. עוד יש לדחות, הרי הפירות האלה, הם רבינו, לא היה קונה אותם בלבה, כי היו נרכבים בחנויות במשך השבת, ולכן לא היה כאן השחתה של פרי שאילולי מעשיו היה נאכל, כך שיש לך לכתובת. אינני זוכר. האמת הוא שאני כן זוכר, אבל אני זוכר לא טוב, כי אני זכרתי עד לפני שעה שרבי ינקל אמני מפרש שם פירוש אחר, בדברי הגמורה, אבל משום שליבי נויקפי, לא הייתי בטוח, חיפשתי את הגועס היבץ למעלה, פה לפני שירדתי את השיעור, ולא מצאתי. אני תמה שלא מצאתי, כי בדרך כלל אני זוכר עוד דברים, אבל אולי זיכרוני ידעני, אולי זה אקרן אחר. זה לא רבי ינקל ומפין, כי חיפשתי מה קודם, אבל אני זוכר שאחד הכהנים כן מפרש שהוא זרק את הפרי כדי להשחית אותו, ומכיוון שרצונו, המגמה הייתה לשמור על הספקה סבירה, אין בזה בלטר שסולפי זה יש ראי לדרכנו. צריך לסתכל אולי ברשוינים שם במקום, אולי הריצפו מפרש אחרת מדברי רש"י. אבל הכל כמונם, הסוגיה הזו הוא המקור הקרוב ביותר לענייננו, האם יש בו תשתת כאשר משחיתים פרי כדי לשמור על הספקה סבירה ועל רווחיות שיבטיח שיהיו מספיק פירות וירקות. אז רבותיי, עסקנו בשמחה של ל"ג בעומר. וטעמים רבים נאמרו בשמחה זו.
הזכרנו מקודם את רב חיים ויטאר בשער כבונס, שזה לצנוע של רב שמעון בר יוחאי. אבל אשר על הבית שפשו על בצדק, כושם תליקה של צדיק, מגסרקת ויקטר הגני, מה השמחה? יואים מויסוי של מויסו רבינו, שמור בידינו כיום עבל. יש יחסמים ביואים מויסוי של מויסו רבינו. יואים מויסוי של מויסו רבינו הוא יום של דין, כך רואים במסכתות מגילה, משום כך, הומן הראו שפיל פור ביום מויסה של מויסה רבינו, הוא רק לא ידע שזה גם יום סגולה, משום שבו ביום נולד מויסה רבינו. ולמה יום מויסה של שמעון בר יוחאי הוא יום שמחה? כבר הזכרתי פעמים רבות את מה ששמעתי בבחלותי ממורי ורבי, מהרבי מקלויזנבורג, מה השמחה של הל"ג בעומר, משום שרב שמעון בר יוחאי היה מלך יושר גדול על כלל ישראל, הוא זה שאמר בסוכת ה' יוכלה לי ליפטר את כל אוהי לא מן הדין. ואם בחיים חיו זו כך, ליחד המויסה שגדול עם צדיקים במצרות, אני יועיסו מפר חייהם על אחת כמה וכמה. אבל השמחה של ל"ג בעומר טעמים רבים נאמרו בה, לא רק משום זה שזה יוי מדלו לשרב שמעון בר יוחאי, כבר כתוב בדברי הראשונים, כך כותב המאירי ביבוא מסמך בי, שביום הזה פסקו תלמידי רב עקיבא למות, ונשאלת שאלה עצומה, ינת שמחה נבך, כולם מתו, לא נשאר מי שימות, אז מה השמחה כאשר פסקו למות? הלא לא נשאר אף אחד. מלשון חז"ל, שם ביבוא מסמך בי משמע, יוד בית אלף זוגוי תלמידם הוי אלוהי לרב עקיבא, זה מה שהיה לו, לא היה לו יותר, וכולם מתו בפתח לעצרת, אבל שלא ירד וכובו יצא בזה. אז מה השמחה? שמחה של עניים, כולם מתו, לא נשאר אף אחד, אז איזה סיבה היה לשמוח? לא עלינו, לא נחשוב אפילו, אבל משה למד דו ודויים על אדם שכל ילדיו נפטרו על פניו והוא יתמח. לא נשאר אף אחד, אין כבר מי שימות, אז מה השמחה? הרמב"ם פעם אומר, בתור ממורי, זה דובר מביל, דובר מביל שצריך ללמוד אותו מכמה זוויות, מכמה צדדים. אומר הרמב"ם מפנו, שהגזיר נגזרה על רבי עקיבא בעצמו. הרבי עקיבא נגזר גזיר מובס מן השמיים, והתלמידים שנפטרו הם היו כופר נפש ופדיון על נפש הגדול של רבי עקיבא. הדבר הראשון שמבהיל הוא מה זה נפש של רבי עקיבא, ש24,000 תלמידים מתו תחתיו. דובר מביל שמצביע על גדלותו של רבי עקיבא, גודל התנועה, רבי עקיבא בן יוסף, שכדי לבדות אותו ולהיות כופר בפידיו נעשוי, נפטרו 24,000 תלמידים, שמעצם כל אחד מהם היה מגדול לעזור, כי האלה תלמידו של רבי עקיבא. וכשפסקה המגפה ורבי עקיבא נשאר בחיים, לא תסגלי את השמחה, זו הייתה השמחה הגדולה. שרבי עקיבא בן יוסף נותר לפלטו כדי לבנות מחדש את עולם התורה. זו הייתה השמחה. שהקורבן עלה לרצון, ל-24,000 תלמידים שנפטרו לבית הלומם, הצליחו במותם להשאיר את רבי עקיבא לפלטו גדול ללמן העתיד של כלל ישראל. כך כתוב ברמה מפנה שהיה מגדול למקבולם שבאו, ואם הוא אומר דברים כאלה הוא ידע מה שהוא אומר. אבל החידו, גם בברכי יועץ וגם בספר מרס עין ובעוד ספרים מספריו בכלל מפסק, אמנת בעומר היה יום מויסה של רב שמעון בר יוחאי. דבר מפתיע מאוד, היום אם מאן דהוא היה מפסק עם רב שמעון הפתעה בל"ג בעומר, היינו מסתכלים עליו כמי שנשתף שאול עובדתו, אבל החידו מפסק וכך, והחידו אומר טעם אחר לשמחה של ל"ג בעומר, אומר החידו. ביום הזה, בל"ג בעומר, רב עקיבא התחיל ללמוד תורה עם רבו ישעיהו שבדורי. אחרי שנפטרו 24,000 תלמידי רב עקיבא, אומרים חז"ל, שהויו הוא אלו משומעים, עד שבו רב עקיבא אצל רבי ישעיהו שבדורי ושונו להם תורה. אחרי השבר הגדול, רב עקיבא אסף את שארית כוחותיו לעת נקמותו. וייסד ישיבה חדשה בפסיכת הזמן וישיבת רבו ישראלו שבדורם היה ל"ג בעומר. אז התחיל הבניין המחודש של תורה בישראל, והיום הזה הוא יום שמחה לנצח נצחים. זה היום שבו רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה עם רבי יוסף שבדורי. זה השמחה לדברי החידו של ל"ג בעומר. ואולי כל הטעמים משתלבים ביחד. ביום הזה פסקה המגפה, רבי עקיבא נשאר לדברי הרמ"א מפנו. רבי עקיבא שנשאר, מה יש לו לעשות בעולם? למה הוא נשאר? למה רחמו מן השמיים ושאירו לנו את רבי עקיבא? כדי שילמד תורה לרבי יוסף שבדורם, ומהם יוצא תורה לכל בית ישראל, כפי שציינתי הרבה פעמים. זה השמחה של ל"ג בעומר. וזה יום שבו אנחנו צריכים לשמוח בשמחת התורה. זה כל השמחה של היום הזה, בעניין התורה. יום שבו כל אחד צריך לקבל על עצמו יותר חזק בתורה, יותר שמחת בתורה. יום שכל כולו שמחת התורה ושמחת התנא הוא על הגיר שלו יבוא. יהי רצון שזכותו יגדל ויובן עלינו, ובקיבה שפטר כל אלו כל המנדים בחיים חיו זוהים, הבחורים על יחם וזוהים. וכל כך הרבה ישועות ונחמות ושמחות באו על ידי התנא ושלו יבוא. זכותו יגדל עלינו ומתחיל ישועות יובן. ולשמחה של ביאס גאול צדק במהרה בימינו אמן.